כנגיד יש משהו שהייתי רוצה להוסיף לעיר, ויש משהו בעבר של העיר שיכול להתאים בתור כלי בשביל ליצור את הדבר הזה בהווה.
אני לא בטוח את מי אתה שואל.
את מי שמפרשן את החוקים.
תפתח את החוקים ותגיד מה אתה חושב לגבי זה.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסט על אני אלעד הן, ואיתי נמצאים עמית בלום, האגדי.
אלן, אלן, אתה יודע, זה צריך איזה תרועות כזה. טרה! לא, לא כזה.
ואיתי חורב, רועץ הדינוזאורים. אנשים רציניים מאוד מה שהולך פה.
זה מזכיר לי את הקמפיין הרציני שהרצתי פעם.
יפה, יפה. מזל שאנחנו פה בקמפיין רציני לחלוטין. אנחנו חוזרים פה לאנתולוגיה שלנו, אל אגם הפעמון, שאותו אנחנו עזבנו ברגע די מתוח. אתם רוצים שאנחנו נספר קצת על הדמויות שלנו ולאיפה הם הגיעו? אז לפי הסדר שהוא, אני חושב שהוא עמית, איתי ואני, אבל אני לא בטוח. נדמה לי שזה היה הסדר. אז רוצים לספר רגע על הדמויות שלכם וקצת מה כבר אנחנו יודעים עליהם מהמשחק, ואז אנחנו נתחיל.
הדמות שלי, מר בקט, עם התואר מהנדס אורחות. הוא עזב את העיר, חיפש דרכים חדשות לשפר את תחום הנדסת האורחות בעיר בדרכים חדשות, אבל גם חזר בשביל, איך אומרים, בגלל דברים שלא נאמרו.
כן, אני חושב שאולי חשוב אבל גם להגיד שהוא עזב על רקע אסון משפחתי, שהיה לו גם אלמנט של פגיעה בשם המשפחה, של התמוטטות הגשר של משפחת בקט.
הגשר מאוד מאוד חשוב, גולת הכותרת, פאר היצירה, המאסטרפיס של משפחת בקט, וביום החניכה הוא התמוטט. וזה גרם לאסון נוראי.
והוא התמוטט לגמרי במקרה, כאילו, לא במקרה, כי הוא תוכנן לא טוב, זה לא היה איזה פיגוע או משהו כזה חלילה.
אלעד, בוא תספר לנו על הדמות שלך.
אני? לא, נראה לי שאני השלישי, אבל בסדר, אני יכול להיות השני.
אני פשוט אומר את זה בעקבות האמירה של איתי.
כן, כן. אז אני משחק את שמן עתיד ברזל. שמן עתיד ברזל לא היה שמן כל חייו, הוא עזב לפני שנים רבות את העיר. כאן הוא היה חבר במשפחה של עובדי מתכת, שהיה להם סדנה ליצירת פעמונים, והתיעוש שהביאו משפחת בקט פחות התאים לנו, פגע לנו בעסקים, גרם לנו להיכנס לצורך להשקיע יותר ויותר, ובסופו של דבר לא להיות מסוגלים להתחרות במכונות, ואנחנו פעלנו נגד בכל האמצעים שהיו לנו, קשרים יותר ופחות, ובסיומו של המאבק הזה, גם כך מסתבר, מוטטנו את הגשר של משפחת בקט, חיבלנו בו בעצם וגרמנו להתמוטטו. מתישהו אחרי הדבר הזה הוטלה כללה על עתיד ברזל, והוא, האף שלו הפך להיות אף חזיר, ועתיד ברזל לא היה יכול יותר לשאת את ההישארות בעיר, גם בגלל האף, אבל יכול להיות שגם בגלל התחושות לגבי
המעורבות.
כן, החבלה בגשר והתוצאות ההרסניות של זה. והוא עזב את העיר, נדד בעולם, למד להיות שמן, לתקשר עם רוחות, וגם בתקופה מסוימת הסתובב שם עם איזה חבר אחד ממשפחת בקט, עם איזה מר בקט אחד, והם התיידדו קצת. וכעת הוא חזר כדי ליישב את ההדורים כמיטב יכולתו עם כל מיני שדים מהעבר.
כן, אז בינתיים ריניק, בנו של פרן, שהיה, ולכן הוא גם נקרא ריניק בן פרן, פרן היה חבר בכיר באחווה, אחוות הגנבים, היה איזשהו סכסוך, האמת היא שאני לא זוכר אם נאמר השם של ראש האחווה הנוכחי, אבל
לא חושב.
הסכסוך היה על רקע איך אמורה להתנהל האחווה בכלל. ריניק רצה שזאת תהיה האחווה של העם, של האנשים, למען האנשים. השני רצה שזאת תהיה גילת גנבים, למען הכסף. מישהו הלשין על פרן ועל חברים שלו, הם כולם הוצאו להורג. פרן נטלה מהגשר השבור של משפחת בקט, ורוחו רודפת את המקום עד היום. עוד לפני כן, האנשים של פרן היו נפגשים בפונדק בשם מגף הזכוכית, שם גם תוכננה הפעולה שבה הופל הגשר, שריניק טוען שהוא לא השתתף בפעולה הזאת, אני מאמין לו. אבל שם יצא לריניק ולעתיד להיפגש, הם לא היו, אני לא חושב שהם היו חברים ממש טובים, אבל סביר להניח שהם זוכרים אחד את השני או משהו כזה.
בהחלט מכרים מהתקופה.
כן, וחוץ מזה כל העניין הזה עם הפלת הגשר היה ממש טוב, כי זה בכלל לא גרם למשפחת בקסטר העשירה להשתלט לגמרי על כל העיר ולהקים רובע שלם שהוא רק הבית שלהם, והמקום שבו הם מאחסנים את כל היותר רכוש ממה שכפר שלם יוכל לנצל במשך 100 שנה שלהם. אז סוף טוב הכל טוב, כמו שאומרים.
לא, backfired בכלל.
טוב, אז אנחנו חוזרים למשחק, ואנחנו חוזרים לעשות סיבוב של ביסוס. שאת זה אנחנו עושים באופן הבא.
עמית ראשון.
ככה, כשאנחנו עושים establishing round, אנחנו עושים...
שולפים קלף.
שולפים קלף באמת, ומי שחוזר מספר לנו על אספקט של העיר מהעבר, ומי שנשאר מספר לנו על משהו מההווה, ועושים את זה בעזרת הקלפים ששולפים. אז עמית, תתחיל מזה, תשלוף קלף, ואתה דמות שחוזרת, אז אתה צריך להציג אספקט של העיר בעבר, ולצייר אותו במפה של העבר. אפשר לפרש את זה איך שאתה מבין כמובן, לתאר, ומה שחשוב זה לתאר איך הדמות שלך קשורה לאספקט הזה, ואיך אתה מרגיש, ואיך היא מרגישה לגביו. ואז תייצג אותו כמובן במפה, בכתיבה או בציור.
רגע, וזה חייב להיות משהו מעבר? אני לא יכול משהו שיתחדש כשחזרתי לעיר?
אתה יכול, אבל לא בחלק הזה.
לא בשלב הזה.
אחרי שעושים, זה סיבוב ביסוס, ואחר כך יש סיבוב, אני לא זוכר איך קראנו לזה, סיור, חקר, משהו כזה, גילוי.
גילוי.
שבו אפשר לדבר על דברים בתקופה ה... לא בתקופה שאליה אתה כבול בסיבובי הביסוס. כן.
ואפשר גם לעשות שם סצנה, שאני חושב שאנחנו נעשה סצנות היום. לפחות ננסה לעשות איזה אחת, נראה לי.
אתה רוצה לעשות מזה סצנה?
כן.
טוב, אז אני אשלוף. יצא לי 2, טילטן.
אז בוא תגיד לנו מה הפרומפט של 2, טילטן.
טילטן, קודם כל זה מסורת.
2, טילטן זה... סלנג או אמרה. אוקיי. בגלל שהעיר היא אגם הפעמון, ויש לנו את הפעמון, אחת האמרות השגורות בעיר, טוב, אני מתלבט בין 2. מה נשמע לכם יותר מגניב? האחד זה מעין, איך אומרים, אני נשבע בפעמון, שזה האמירה השבועה הכי קדושה שיכולה להיות בעיר, או השנייה זה שהפעמון יצלצל בשבילך, וזה יותר אמירה פוגעת, מעליבה, כי מצלצלים בפעמון בהלוויות.
אני אוהב את השני.
גם אני אוהב את השני.
אז האמירה בעיר זה כשאנשים, איך אומרים, מה שהרבה פעמים פותח תגרות או יריבויות, זה כש...
רגע, אני יכול להציע שיפור?
תמיד.
שלא תשמע יותר את הפעמון, כי אתה תהיה הראשון שימות מכל מי שבאזור.
קצת פולני.
הפעמון ידום בשבילך.
זה איך שריניק יגיד את זה. כי ריניק הוא פולני.
אוקיי. לא, זו, אבל הרגיל הוא, הרגיל זה, זה.
שהפעמון יצלצל.
שהפעמון יצלצל בשבילך.
כן.
מה גם שיכול להיות שזה, זה, אתה יודע, יכול להיות שהאמרה הזדקנה, כן? זה אמרה מהעבר.
זה נכון.
איתי, אתה שני או שאני שני? לא, לא, לא הבנתי מה אנחנו סוגרים לגבי הדבר הזה.
בוא, אני שני.
סבבה.
יצא לי אס לב.
אוקיי.
אס לב זה תושב כלשהו, דמות סמכותית או בעלת כוח, שאני מודה שאני מרגיש שלא חסרות לנו כאלה בעיר כבר.
רגע, אבל שנייה, עמית, אני מצטער שאני חוזר אליך. מה לבקט ולביטוי הזה? למר בקט. אני סליחה, אנחנו צריכים תמיד לזכור לחבר את עצמנו גם לדבר הזה.
בהחלט. היריבות בין משפחת בקט למשפחת בקסטר התחילה כשמר בקט הזקן איחל לראש משפחת בקסטר שהפעמון יצלצל בשבילו, ומספר ימים לאחר מכן הפעמון צלצל בשבילו.
יפה, יפה. כן, איתי, עכשיו אני, סליחה על ההפרעה.
כן, אז רציתי להגיד שאני מרגיש שלא חסרות בעיר דמויות כוח וסמכות, אבל בכל זאת אני אוסיף אחת חדשה. אני אוסיף את דריה הוקינס, איפה אני אכתוב אותה. דריה הוקינס היא ראשת העיר, והיא לפחות מעמידה פנים שהיא מאוד מנסה... לשמור על שקט, לפשר בין הצדדים. הקשר של ריניק אליה הוא שהוא אף פעם לא דיבר איתה אישית, אבל היא תמיד שולחת אנשים שידברו איתו כדי שלא יעשה לה בלגנים בעיר עם כל הרצון שלו לנקום בראש האחווה, בראש הגילדה בעצם. הוא לא מוכן, ריניק לא מוכן לקרוא לארגון בצורתו הנוכחית אחווה, הוא די בצד הרע שלה, כי הוא בכל זאת מוציא פעולות ועושה דברים, ולא שומר על השקט, אבל היא מאוד דיפלומטית, מאוד מנסה לפשר, שולטת, יש לה שליטה חזקה בבעלי הכוח השונים בעיר, היא מצליחה לתת לכולם את מה שהם רוצים, כדי להצליח לשמור על השקט שהיא רוצה. מה המטרה שלה, למה היא רוצה שיהיה כל כך שקט, זה אני לא יודע.
זה דמות מההווה, אני מבין.
כן.
ואמרת גם איך היא קשורה לזה. אוקיי, מצוין. אז עכשיו אני אשלוף קלף. חמש לב. לב זה גם כן תושב, וחמש זה מומחה כישרוני. אוקיי, אני יודע על מי אני רוצה, את מי אני רוצה להציג. אני רוצה להציג את ג'ורט, קוראים לו. ג'ורט הוא אחד מהאנשים שעבד ביחד עם משפחת ברזל בסדנה שלהם. אני חושב שהיה לו פשוט יכולת על-טבעית בתחום של ריתוך ברזל. הוא היה מחבר דברים באופן שתמיד הם היו, גם לא היה אפשר לראות כאילו שעבדו עליהם, גם, וגם חזקים להפליא. העניין איתו זה שהוא תמיד כאילו הוא גר בתוך כאילו גר תמיד בתוך ערמות הברזל, לא היה יוצא משם, היה מדבר רק עם מעט מאוד אנשים, ובכלל היה עליו כאילו סיפורים כאלה, בגלל שהוא מין גדול כזה וכולו שעיר ושיער ראש פרוע כזה ומלוכלך נורא, אז היה כאילו סיפורים שהוא בעצם טרול מההרים. אני לא יודע אם יש טרולים בעולם הזה באמת, יכול להיות שהם רק אגדות, כן? אבל עליו מספרים שהוא טרול, ואולי יש, אני לא יודע. בכל אופן, אני חושב שעתיד זוכר אותו מאוד מאוד לחיוב, ועתיד מרגיש מאוד מאוד רע, כי הוא בעצם גייס אותו להיות בעבודה שהייתה סביב הפלת הגשר. הוא צריך להיות כנראה מאוד זקן כבר היום, אם הוא עוד חי, אבל אני באמת עוד לא בטוח מה איתו. אז אני כותב את ג'ורט, מומחה הריתוך. אז זה לגביו. זהו, עכשיו זה סבב הביסוס שלנו, ועכשיו אנחנו הולכים לסבב גילוי. בסבב גילוי אנחנו בוחרים אספקט אחד שכבר נוצר במפות של ה... של העיר, וזה לא משנה אם זה בעבר או בהווה. אם זה אספקט מהעבר, אז צריך להגיד איך הוא השתנה או לא השתנה בשנים, ואיך הוא בהווה. ואם בוחרים אספקט מההווה, אז צריך לתאר איך הוא השתנה או לא השתנה מאז, ואיך הוא היה בעבר. זה אופציה אחת. האופציה השנייה בגילוי זה לשאול שאלה ולענות עליה באמצעות סצנה.
אז מה עושים עכשיו?
מה שעושים עכשיו זה מתחילים סבב גילוי. אמרתי, בסבב גילוי עושים בוחרים אספקט ואז מספרים איך הוא השתנה או הגיע למצב הנוכחי, או איך הוא היה בעבר, או שאפשר לענות על שאלה באמצעות סצנה, שזה שאלה יכולה להיות אחת מהשאלות שכתובות לנו, או זה, אתם רוצים שנעבור על איך יוצרים שאלה, איך עונים על שאלה באמצעות סצנה?
אני רק שאלה, כי אני רואה את הפעם, אני רואה את הפעמון בעבר, אני לא רואה אותו בעתיד.
נכון, כי לא, אף אחד לא בחר באספקט הזה, כדי לדבר עליו. זה לא אומר שהוא לא נמצא בעתיד, זה אומר שלא בחרו לדבר עליו. זאת אומרת, אתה יכול לבקש לדבר עליו.
גם הארכיון של מרתה לא נמצא בהווה.
זה נכון. אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה קורה עם מרתה. יש סיכוי שאנחנו ננסה לברר?
אבל חשוב לי הפעמון, אז אני רוצה לדבר על הפעמון.
אוקיי. איזה פעמון?
של אתר הקרבות.
כן.
של אזור הקרבות כאילו? זה לא כאילו פעמון ספציפי, הוא כאילו מסמן את האזור שהיה בו את היצרני פעמונים, כן?
בסדר. אבל עכשיו... בעתיד זה פעמון ספציפי. אז קודם כל, בעבר הוא היה באמת באזור של אתר הקרבות, וזה גם אחת הסיבות שאמרו שיצלצלו בשבילך הפעמונים, שהפעמון יצא.
אני מזכיר לכם שפעם היו פה הרבה מאוד כנסיות והרבה מאוד פעמונים, זה גם הסיבה שהיה פה עסקי ברזל כאלה.
כן. עכשיו ישנה כנסייה ספציפית עם פעמון ספציפי, וזה פעמון מאוד מאוד גדול בראש הכנסייה הספציפי, ולידה יש את בית הקברות הגדול, והוא הגדול, הוא הבית הקברות הכי גדול באגם הפעמון, מחולק לממש חלקים ממשפחות עשירות פחות עשירות. וכשמדברים על שהפעמון יצלצל בשבילך, זה, איך אומרים, זה כבר גובל באיום, שכבר יש לך חלקת קבר.
טוב, תצייר מה שמייצג גם את הזה, את הבית קברות שלנו. תתאר איך הדמות שלך קשורה לאספקט הזה בעיר. ואיך אתה מרגיש לגבי האספקטים האלה, ואיך הם אולי איך אולי הרגשות שלך השתנו במהלך השנים, או אולי איך אתה השתנית ביחס אל זה. ואז תבקש משחקן אחר, איך הדמות שלהם קשורה לאספקט הזה בעיר, ואיך הרגשות שלהם לגביו השתנו במהלך השנים, או איך הם השתנו ביחס לאספקט. אפשר לנהל על זה גם שיחה in character, או רק פשוט לספר זה עשוי להוביל לשאלות חדשות, אם יש לכם שאלות חדשות, אז תעלו אותם. אגב, לי יש שאלה חדשה, ואני חושב שאני אכתוב אותה. אבל אני פשוט אגיד אותה אחר כך, שאני אעשה עליה סצנה, ואז אני אגיד אותה.
טוב, רגע, זה היה לי מסובך. אתה אומר עכשיו איך הדמות שלי מרגישה בנוגע לאספקט הזה?
כן.
אוקיי. בכל מקרה, מר בקט והתחושות שלו בנוגע לדבר הזה. מראש, התחושות שלו היו לא מאוד, איך אומרים, לא היה לו רגש חם לביטויים האלה ולנוסח הזה, ועכשיו הנושא הפך לממש איום, הוא די סולד מכל העניין, כחלק מהתחושות שלו, ואולי הדברים שקבורים בפנים ובתוך המשפחה שלו, הוא מרגיש שלמילים יש הרבה מאוד משמעות, ולהתחיל לנפנף באיומים בצורה כזאת, לדעתו ממש גובל בחוסר אחריות, ולכן לא ישמעו את מר בקט מאחל לאף אחד לשמוע את קולו של הפעמון. ואני סקרן איך שמן עתיד ברזל מרגיש בנוגע לקולו של הפעמון.
עתיד, אפשר בעיקר לראות אצלו את החסר, כי הוא לא מסתובב שם, הוא לא מסתובב באזור של של הצריח עם הפעמון שעבר מהשכונה הישנה, כן, שגררו אותו ועלו אותו שם על המגדל החדש הזה, אלא מסתובב במקום שבו היו פעם בתי המלאכה של הפעמונים, והיום שם מסביב זה הקומות התחתונות מתחת למפעלי המתכת. הוא בעיקר חושב על זה, הוא לא מייחס כל כך הרבה חשיבות מהבחינה הזאת למילים וקללות ואיומים. אז עכשיו תורי, נכון? אז אני חושב שאני הולך לעשות סצנה. אני אענה על שאלה באמצעות סצנה. אני רק מנסה לחשוב איך לנסח את השאלה הזאת בדיוק. אולי אני דווקא אלך עם האם תיסעו את העול הזה איתי או תעזרו לי להיפטר ממנו, אבל אני אולי אנסה לשכלל את זה, למקד את זה קצת. האם תיסעו את האשמה איתי? ותעזרו לי לתקן את מה שאפשר. זה נראה לי התיקון שאני רוצה לעשות לזה. כשאנחנו יוצרים סצנה, אז קודם כל בוחרים שאלה שאנחנו רוצים לענות עליה באופן קולקטיבי דרך הסצנה. אז אני בחרתי את השאלה שאני רוצה לענות עליה. זה יכול להיות שאלה שכבר כתובה, או שאלה שאנחנו ממציאים בשביל זה, או על בסיס מה שקרה במשחק. על בסיס המערכות יחסים, האספקטים או המפה. דבר ראשון שצריך לעשות זה למסגר סצנה. אוי מבוי, אמרתי למסגר סצנה. כדי למסגר סצנה, קודם כל להזמין איזה דמויות אחרות שאנחנו רוצים. אני רוצה סצנה יחד עם מרתה. מישהו מכם מוכן לשחק את מרתה? קודם כל אומרים איפה הסצנה מתרחשת, ואז שואלים מה כל דמות מרגישה או עושה בהתחלה. ריניק, אתם יודעים מה? אני חושב שזה, עמית, אתה תוכל לשחק את מרתה?
רק תזכיר לי מי זאת מרתה ואני אוכל לשחק אותה.
מרתה היא חוקרת עממית של התעשייה ומצב העובדים, שהחזיקה ארכיון מלא מידע על מצב התעשייה והעובדים במרתף חבוי. זה היה בעבר. אני גם אגיד שאני חושב שהיה לה ולעתיד איזשהו קטע לפני הרבה מאוד שנים. והעניין הוא כזה, עתיד בגדול די שדד את הארכיונים של ה... אני לא בטוח, אני לא הצלחתי להחליט אם כמה זה היה כאילו במעורבותה הישירה וכמה לא. אולי אנחנו צריכים להחליט, אני לא יודע אם הוא גנב ממנה את זה, אם הוא ממש גנב ממנה את זה, או שהוא כאילו היא שיתפה פעולה בסופו של דבר עם לתת לו את המידע, כי הוא היה צריך בסופו של דבר מידע על התוכניות של הגשרים. והיא הייתה מומחית מספר אחד של תוכניות, הייתה משיגה תוכניות של דברים, הייתה משיגה תוכניות עבודה, הייתה משיגה כל מיני דברים בסגנון הזה, ומערכבת את אותם. מה אתה אומר?
אני אומר שהוא יגלה את זה בסצנה.
אוקיי, אוקיי, אז אומר שמבחינה הזאת הוא לא לגמרי יודע כמה היא הייתה, לא, אז איך זה שהוא לא יודע, אתה מבין? זה הבעיה שאני, זה מה שאני, זה.
אוקיי. בוא נגיד שלדעתי היא לא ידעה בדיוק מה היא נותנת לו ולמה.
אוקיי.
יכול להיות, אתה יודע, שהוא הסווה את זה, שהוא נתן לה הרבה, ביקש הרבה דברים.
כן.
והיא לא ידעה בדיוק למה.
אבל נראה לי שהיא הבינה מיד כשדברים קרו.
מיד כשדברים קרו, אז היא הבינה, אז היא קישרה את הזה, כי היא קלירלי אדם משכיל, והיא יודעת לקשר את הנקודות.
אוקיי. אז אולי זה אפילו דבר כזה של, ועברו הרבה שנים. אנחנו כבר ממש ממש לא צעירים. ריניק.
זה אני.
מה הסיכוי שאני מיירט אותך ואת מרתה בזה, במגף הזכוכית?
אותי זה קל ליירט שם. את מרתה אני מניח שגם.
אוקיי. אני באמת לא יודע.
פחות קל מאותי, אבל אפשרי.
אני נראה לי שאני מחפש אותה. זאת אומרת, אני מסתובב שם, אני מסתובב כאילו באזור... אולי יש סיכוי שאולי ריניק יביא אותי אליה?
אפשר, כן.
ואני נכנס למגף הזכוכית ואני אומר, ריניק, נכון? הרבה הרבה זמן. ואני בא ולוחץ לך את היד.
אני זוכר אותך כשעוד היית ילד עם אף נורמלי.
כן, כן. זה האף הכי נורמלי שיש לי כבר הרבה מאוד שנים. ואתה רואה טיפוס כזה רזה מאוד כזה, שיער ארוך אבל מקריח כזה קצת, מתחיל להקריח, קשור כזה מאחורה, מאפיר גם, ולבוש כזה באורות תפורים בצורה איכותית כזה, אבל זה לא דברים שלרוב אנשים מסתובבים איתם פה. והוא אומר, ריניק, אני מחפש את מרתה. אני כבר מפחד לשאול אחרי כל כך הרבה שנים, היא עוד כאן? היא עוד חיה?
כן, האמת שהיא די קבועה כאן. אני מאמין שאם תישאר כאן עוד כמה זמן היא תגיע. רק עניין של זמן.
אז בוא נעביר לזמן הזה.
כן, זה לוקח בערך עוד שעה, אני מאמין, כן. עד שהיא מגיעה.
אז כן, אנחנו יושבים ומדברים על זה, הוודא.
בשלב מסוים הדלת נפתחת, כל מבוגר ואליז ממלא את המקום, קול של מישהי שבהחלט מרגישה פה בבית, כן. פונה ליושבים השונים במקום בשם הפרטי, יושבת, ניגשת לדלפק ואומרת למוזג, תומס את הרגיל שלי, מסתובבת ובמבט חטוף, קודם כל היא לובשת חולצה לבנה מכופתרת, עם מלמלה בשרבולים, וחצאית ארוכה בצבע חום, השיער של האסוף, בן, איך אומרים את זה בעברית?
גולגלה, זה המונח המקצועי.
עם, איך אומרים, זה לא עיפרון, אבל מעין מוט מתחתי, שמחזיק אותו, ובמבט חטוף מעבירה מבט על כל היושבים במקום, ומיד מזהה את שמן עתיד ברזל.
היא לא מכירה אותו בטח כשמן.
לא, מכירה אותו כעתיד ברזל, ואיך אומרים בקול שפתאום מעט גבוה יותר ממה שהוא היה בהתחלה, שיקח אותי הפעמון.
הוא ייקח את כולנו כנראה.
מה אתה עושה כאן?
היי מרתה, טוב לראות אותך. אני שמח שאת עוד פה.
אתה שמח שאני עוד פה. בוא איתי.
אני קם וזה. ריניק, אנחנו משאירים אותך מאחור?
היא מסתכלת על ריניק, וריניק, אתה מוזמן לבוא אם אתה רוצה ב... אתה מכיר אותי ואתה יודע מה עבר עליי.
אני הולך איתה.
ואם אתה מכיר את עתיד ברזל, אז אולי, איך אומרים, אולי תצטרך לתמוך בו.
אני אביא משהו לשתות ואני אצטרף.
ושוב, כמי שבהחלט מבקרת במקום באופן תדיר, היא באופן די טבעי הולכת מאחורי הדלפק, לוקחת מפתח קטן ומובילה לחדר אחורי קטן. מוציאה מתוך אחד הארונות בקבוק ומספר כוסות סדוקות.
אני נכנס עם בקבוק ג'ין ביד, אמרתי שאני אביא משהו.
לשיחה הזאת אנחנו צריכים את the good stuff.
זה הג'ין הטוב. לא חשוב.
בוא, שנינו יודעים מה אתה שותה. והיא אומרת, אני לא סיפרתי. במשך שנים, שנים, מה שאתה גרמת לי, מה שאני עשיתי בגללך, יושב לי על הלב. אבל לא סיפרתי עליך ולא סיפרתי מה עשית.
יושב גם לי על הלב. זה אחת הסיבות שאני פה. אבל... אני לא חושב שאם יתלו אותי על הגשר, כמו שעושים פה לפושעים, זה יעזור למשהו. הייתי רוצה, אם אני יכול, לשפר במשהו את העיר. יצאתי מפה כדי לשכוח, כדי להשתנות, כדי לבטל את מה שהיה. ואני מצביע כזה על הפנים שלי, כאילו זה מין מסמן את כל מה שהיה וכל מה שהשתבש. אבל אני חושב שכבר הבנתי שאת העבר אנחנו לא נשנה. רציתי לראות אם אני יכול עוד לעשות פה משהו לטובת האנשים שחיים פה, ואם יש עוד אנשים שיעשו את זה איתי.
ריניק, אולי תוכל למצוא לו מקום או תפקיד במה שאתם מנסים לעשות, ומבחינת לשנות את העבר, אחרי מה שעשית, הגבילו מאוד את הפעילויות של הארכיון ושל המחקר שלי. בעוד שלא קישרו אותך, הארכיון בהחלט קושר למה שהיה, והוא על, איך אומרים, כבר שנים רבות על סף סגירה.
אני מבין. התשובה שלה היא לא? זה מה שאני שואל. אני רגע מבהיר, כי יש פה את השאלה, כן, השאלה היא, אני מזכיר את השאלה שלנו, את צריך לתת תשובה, האם תישאו איתי את האשמה הזאת, ותעזרו לי לתקן מה שאפשר, כן, זו השאלה שכאילו הפניתי, אז השאלה בעצם מופנה גם למרתה וגם לריניק, אז התשובה של מרתה היא...
התשובה שלה זה שהיא נושאת את האשמה.
הבנתי, אני נושאת את זה כבר בעצם.
אוקיי. היא נושאת את האשמה, ואיך אומרים, מבחינתה הארכיון זה הדבר הכי חשוב, ועצם זה שהוא, הפעילות שלו הוגבלה, כל דבר שיחזיר אותו לפעילות מלאה, מבחינתה זה לתקן את חטאי העבר.
אז היא אומרת משהו ספציפי, היא אומרת לתקן את הארכיון, לאפשר לארכיון לחזור לעבוד.
כן,
אוקיי,
בגלל זה היא אומרת הארכיון על סף סגירה, ו... לתקן את הארכיון בהחלט יעזור אל.
אני אשמח לדעת גם מה ריניק אומר, ונראה לי שאנחנו יכולים לסגור את הסצנה הזאת בגדול. רק שאני רוצה לדעת מה העמדה של ריניק, אם יש לו כאילו לגבי השאלה הזאת.
תראה, מר ברזל.
אתה יכול לקרוא לי עתיד, ריניק.
כמו שהציע מרתה כאן, אתה מוזמן עתיד לצוות שלי אם אתה רוצה, אבל אני בספק אם זה מה שיעזור לך להתגבר על תחושות האשמה שלך. אולי פשוט כל כך תתרגל לתחושות אשמה נוספות, שזה כבר לא יציק לך. אבל אני לא חושב שהצטרפות לצוות שלי זה מה שאתה צריך, ואני לא חושב שאני יכול לעזור לך עם כך, ובדרך אחרת.
מצוין. נראה לי שסצנה.
לכל נקישת כוסות לחיים.
כן, לגמרי.
אני כבר די צריך לסיים. כאילו, אני אעביר משהו מהעבר להווה, למרות שאין לי הרבה אופציות כל כך. אני לא אעשה את מה שרציתי איתו, אבל אני עדיין נעביר את ג'ורט, מומחי הריתוך להווה.
אוקיי.
אז רוב האנשים לא יודעים איפה ג'ורט היום, הוא די נעלם, אבל ג'ורט, כמו שאמרתי, הוא עובד בשביל משפחת בקסטר עכשיו.
אוקיי.
ג'ורט נמצא כאן במתחם של משפחת בקסטר, אז ג'ורט מומחי הריתוך נמצא ברובע של משפחת בקסטר, ואף אחד לא באמת יודע מה הוא עושה, אבל הוא עושה כל מיני עבודות שהשתיקה יפה להן בעיקר. יש כל מיני דברים, יש אנשים שאפילו אומרים שהוא מכין כמו ארונות ברזל שבהם סוגרים את האנשים שמתנגדים למשפחה והם לא יכולים לזוז בכלל. אני לא משוכנע שזה באמת נכון, אבל אלה כל מיני מספרים שיש איזשהו רתח אגדי שעושה דברים כאלה.
כן.
ומה עוד הוא עושה, אנחנו נצטרך לחקור בעתיד, אולי נעשה איזה סצנה איתו או משהו כזה.
בוודאי, אבל כן, מה הקשר של ריניק אל הסיפור? יודע עליו, מכיר את...
אז ריניק הוציא לפני כמה זמן איזושהי משימה לאחוזה של משפחת בקסטר, הוא רוצה לגנוב משם איזשהם מסמכים, והם נתקלו בכספת שאותה הם פשוט לא יכלו לפרוץ בשום אופן. והם הבינו שג'ורט נמצא שם או היה שם בעבר והכין כספות בשביל המשפחה, כי רק הוא היה יכול לעשות כספות כאלה שאף אחד לא יכול לפרוץ.
קול. מי אתה שואל לגבי האספקט הזה?
אני אשאל אותך. זאת אומרת, את עתיד. איך אתה מרגיש לגבי האגדות שמסתובבות על זה שג'ורט נמצא עכשיו עם משפחת בקסטר?
אוקיי, אז זה בעצם אני שומע, אני שומע מן הסתם, כמו שאתם מבינים, אני מסתובב עכשיו בעיר כזה ודי מחפש את עצמי. אז אני שומע על הדבר הזה, אני שומע על אני כאילו מצד אחד כאילו זה מאוד מאוד מרתיע אותי. ג'ורט היה אדם גדול וחזק ומאוד מאוד מוכשר, אבל הוא תמיד היה גם אדם מאוד עדין, והמחשבה שאיכשהו אני גרמתי לו לקחת חלק במשהו אלים ואיזשהו, איכשהו זה העלה אותו על איזשהו נתיב אפל כלשהו, ככה מין מטרידה אותי. מצד שני, אני לא יודע אם זה מין פרשנות שנמצאת אצלי בראש, אז כאילו זה סוג המחשבות שנמצאות אצל עתיד כרגע. זהו נראה לי.
גם לי.
אכן, נהר שונה לגמרי.
יפה. טוב חברים, זה די מגניב. דברים דרמטיים.
כן, תקשיבו, אני לגמרי רואה את מרתה מקבלת פרק.
יכול להיות, למה לא?
בשביל זה אנחנו כאן, בשביל ליצור את הפרקים העתידיים.
לגמרי, לגמרי, לייצר את השאלות העתידיות. טוב חברים, מוזיקה ציום. מה אתם אומרים? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרבי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
באיזה חברת תעופה
אלעל
לוקחים אנשים להשתלות שיער בחול? טורקיש הרליינס.
אני רוצה את המוח שלי בחזרה.